רבה. יש יופי פנימי שהוא לא גלוי. בשביל שיתאפשר לראות אותו, אני צריך לבנות מבט כזה. העולם שלנו, בצדדים הגלויים שלו, לא הכל, תודה, לא הכל נראה אלוקי, זה ודאי. ושמי שמסתכל מהחלון החוצה, הוא לא בהכל רואה את הגודל שנמצא בעולם. אבל מי שבוחר להעמיק בעולם, הכוונה, לבחון אותו, זאת אומרת להעמיק, לנסות בעומק, לחפש את הגודל שאליו הוא שייך, את הברכה שנמצאת בו, אז המציאות הזאת תתגלה לו כאלוקים. ויש יופי אמיתי, טבעי בחיים, בכל שלב ושלב. והשאלה אם אדם יודע להסתכל ולזהות אותו. בגדילה של האדם יש כמה סוגים, כמה שלבים שונים, לא כולם נראים טוב. הגיל הזה של הילדות הוא נראה מאוד מאוד נעים. ילד קטן זה אדם שמעריץ את ההורים שלו, שהוא חושב שהם הדבר הכי שלם בעולם. השירים של ילדים מבטאים את הגודל הזה, נכון? לאבא של יסולם, עד השמיים, איזה כישרון כזה אדיר, הערצה אינסופית כלפי הורים. שילד מתבגר, הוא קשור אל ההורים שלו בצורה מבוגר. גיל 25 שמה, הוא מתחיל לבנות קשר בריא עם ההורים, קרוב, בדרך בין ההרצה האינסופית של הילדות לבין הבגרות השכלית, ששם נוצר קשר בריא, יש תקופה לא כל כך מיטבית של נערות. בגיל הנערות יש איזו מורכבות, יש איזו בעייתיות, יש איזה משהו שקשה לזהות מה הערך בתקופה כזאת, יש המון מתחים. כמעט אי אפשר לדבר על דבר בצורה חשופה, הכל מלא הקשרים, הכל מלא חששות, הכל מלא חשבונות, זה אמר ככה, כי זה ככה, להתכוון ככה, נוצר איזה ריחוק, וכמעט כמעט, בבית בריא, שמאפשר את זה, כמעט על כל אמירה של הורים, יש בגיל הזה משהו אחר לומר, איזה תפיסה אחרת, להראות שאתה שונה. במבט הגלוי שוב, לא רואים פה איזה ערך גדול. לא רואים פה איזו תנועה חדשה, השם עשה שיראו מלפניו. בדרך כלל מציאות שלא מראה לא גודל וממש ממש לא חן ולא תמיד משמח. זה מלא עליות וירידות כאלה, צעד קדימה, שתיים אחורה. יש פה איזה משהו מורכב, יש פה איזה משהו בעייתי. אבל בפרספקטיבה של חיים, השלב הזה הוא קריטי. השלב הזה הוא מחייב, הוא משמעותי מאוד מאוד. כי השלב הזה מאפשר לאדם לעבור ממקום שבו הוא סמוך על שולחן אביו. הוא עושה כל דבר שההורים שלו עושים. הכל מתחיל מהעולם המבוגר שנמצא קרוב אליו. ולאט לאט הוא בונה את הכישרון לסמוך על עצמו. כל נער בריא, כל ילד, בלי שום קשר לילד עצמו, כל ילד יש בו פוטנציאל להיות הרבה יותר גדול מההורים שלו. ככה העולם מתקדם. וזה מרידה נערית. ולכן יש דין, יש שיח, שיג ושיח בין העולם המבוגר לעולם הצעיר. העולם המבוגר הוא מכיר כבר תכתיבים, תנועות מסוימות, אבל הוא מתרגל אליהם. אבל מעבר לזה שהוא מתרגל אליהם, יש לו הצלחות דרך ההתנהלות הזאת. מגיע איזה מישהו צעיר וחושב אחרת, מתנהל אחרת, פועל אחרת, אז זה מאוד מפחיד. כלפי חוץ, בחוויות הראשוניות של החיים, יש פה איזה מאבק, יש פה איזה מלחמה. אבל אם אדם בוחן את השלב הזה, נער זה מלשון התנערות, יש שלב ילדותי של הערצה, ויש שלב מבוגר, בוגר, של התגברות. לא, עד שם האדם לא זורק כל דבר החוצה, הוא לא ילד, הוא עושה דברים מתוך חשבון ומתוך מחשבה. נער בתוך העולם הזה הוא מתנער, הוא מתנער מהשלבים הילדותיים בחיים, הוא מטפס לקומות חדשות. הטיפוס על המקומות החדשות הללו הוא מאוד מאוד קשה. הוא לא מכיר את ברכתו, הוא אף פעם לא עשה את הדרך הזאת. אם הורה מסתכל על השלב הזה ואומר, בוא נע, הוא טמבל. הוא לא מבין שאני רוצה את עזרתו. כל דבר קורה פה מלא מלא מלחמות, מלא מאבקים. הוא נכנס לתוך השלב הזה, כולנו נכנסים לשם, אל תדאגו, בצורה של פייט, בטעות, במאבקי כוח. אז הוא מפספס. לראות את הערך בשלב, לבחון הכוונה, לא לראות את הגילויים החיצוניים, איך שדברים נראים דרך החלון, במבט החזותי. לבחון זה לחפש את החן, למצוא חן, למצוא את היופי שקיים בכל שלב. מי אמר שיש יופי? האלוקים עשה שיראו מלפניו. הגודל האלוקי מופיע בעולם הזה. הוא מתגלה בו בצורה אקטיבית, משמעותית. ואם אדם יבחן את השלבים הללו, אז יכול להיות שהשלבים האלה הם השלבים הכי קריטיים שאדם מבוגר יהיה ליד הילד שלו. בגלל שברגעים שבהם נער בוחן את הבגרות שלו ואת הכישרונות שלו ואת היכולות שלו, הוא חייב מדריך. מדריך כזה שכל הזמן יעמוד ויצביע לפספוסים שלו, ייזרק מהחלון, לא מהדלת. לא יהיה לו שום ביטוי בעולם של נער. אבל מדריך כזה שמעריך את השלב, שרואה את הגלים הטובים שבהם נער החליט שהוא גדול, הוא עושה דברים מתוך אחריות, מתוך תנועה, ומעריך אותם לא בשביל שוואלה מצאתי איזה שיח, מעריך אותם בגלל שהוא מכריע אצלו בלב שזה הילד שלו. שהתקומות האלה שהוא הצליח טפס אליהם, זה הוא. עוד שעתיים, שלוש, יעבור לו איזה רוח כזאת זזיתית, תחזיר אותו לעולם ילדותי, הוא ילחם על דברים שהם כל כך שטויות, הוא יבלבל את המוח ולא יגיד דברים מדויקים, אבל זה לא הוא. אצל העולם המבוגר של הדור הוא הוכרע מי הוא. יש איזה מראה כזאת שמשקפת לו כל הזמן את הגדלות שלו. זה לא רק בחינה, זה נקרא חינוך. זה נקרא חינוך, מחנך, זה מלשון אדם שיכול למצוא חן. אלוקים יחנמך בני, יחנך בני ימלא אותך חן, יזהה את החן שבך, יעמיד אותך לגודל שבך. זה חן, מחנך זה אדם שרואה בחניך שלו את היופי שבו. אבל לא תמיד יש יופי. זה ממש נחמד לדבר דברים גדולים, פה אנחנו בתנאי מעבדה, בשלב מבוגר, פה כולם מבוגרים. זה נעים להעביר שיעור במקום כזה. למה? כי כולם מבוגרים, כולם מכבדים, כולם השכל תקיף ונעים איתו קדימה. אבל כשנכנסים לכיתה, בכיתה זין עד תת, זה עולם אחר לגמרי. זה מלחמה, זה מאבקי כוח, זה עשה ככה וזה עשה ככה. שמה צריך ללמוד אתכם. לפעמים מחנך חושב שהתפקיד שלו בחיים זה להשליט סדר, זה לתפוס כיתה, יש מושג כזה, לתפוס כיתה. אצלי חבר'ה מקשיבים, אצלי חבר'ה יושבים. זה חשוב, זה באמת חשוב. גבולות זה דבר שהוא חשוב מאוד לסייע בעולם החינוך. כי כשלאדם עם גבולות אז הוא לא מאמין בעצמו. הוא לא יודע שהוא יכול מעבר למרות שקשה לו. ושמישהו מגביל מישהו, הוא מגביל אותו לא בגלל שהוא לא אוהב אותו, הוא מגביל אותו בגלל שהוא מאמין בו. אתה לא צריך את זה ואני לא מרשה לך את זה, ואתה תצליח להתגבר על זה, אתה גיבור. אתה תגדל בעצמך גבורה, ונכון, גבולות מסייעות לחינוך. גבולות זה הבית שאפשר אחרי זה לצקת בתוכן. אבל חינוך זה תוכן, חינוך זה בחינה. זה מבט עמוק אל הטוב שנמצא, והטוב הזה נמצא בכל אחד. בכל אחד ובכל שלב. לפעמים חלק מהטוב זה לצאת למלחמה. אנחנו לא מסתכלים על עזה בעין סובלנית וטובה, על העולם הערבי שנלחם על הצמיחה והגדילה שלו. שכל אחד בעולם הזה יכול להילחם על מה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא פוגע באחרים. ואם הוא בא לפגוע באחרים, ואם הוא בא למלחמה, אז חלק מהטוב שלנו יהיה להעביר אותו מהעולם לכתחילה. בלי למצמץ, בצורה חדה, בצורה ודאית. הקם להורגך, השכם להורגו. זו מציאות שהיא חדה. להיות בוחן טוב, לחיות חיים של בחינה, זה לא להיות אדם אפתי, מרוחק, איזה מציאות כזאת שאפשר להקוט בשוב ושוב, אלא מבט שרואה בתוך החיים, מאמין שקיים טוב, ומחפש אותו, דורש אותו, לומד את החיים מתוך המפגש עם אלוקים. זה סיכום שמה שאמרנו, היה לנו הפסקה קצרה של בחירות, הדברים האלה מובנים, יש שאלות על הדברים הללו לפני שממשיכים. אין שאלות פה. חבל. השאלות מחדדות פה את השיעור. או! יפה. חן זה יופי פנימי. ושאדם בוחן, כל מבחן מצד האמת, זה לעמוד על הכישרון שיש באדם. שאדם בוחן מישהו, זה אומר מה הסטנדרט שלו, מה היופי שלו, מה הכישרון שלו. ושאדם בוחן את החיים, הוא מחפש יופי שלא נמצא כלפי חוץ, אלא נמצא בפנים. לכן, זה לא מבט שמתרסק על החיים. פיגוע פה, גניבה שם, תאונות דרכים אחר. יש מלא מורכבות בחיים. העולם מורכב, זה ודאי, אף אחד לא לוקח מעולם את המורכבות שלו. אבל כן, זה מבט בוחן, זה מבט שנכנס אל עומק החיים, ומנסה למצוא את הכישרון שטמון בהם. והכישרון טמון, הוא קיים. בתנאי שאדם יעסוק בלמידה של המבט המיוחד הזה, ויפעיל על עצמו איזה פיזיותרפיה רוחנית כזאת. על איך הוא בוחן, איך הוא מסתכל, איך הוא חודר אל תוך הסוגיות. בסדר? מעולה. עוד שאלות מי הדברים הללו? רבנו בחיי, אבל השאלות הן חשובות שתדעו, כדי שנבין אם אנחנו מדברים שפה משותפת. רבנו בחיי ממשיך, ולפלא הוא לא מזכיר מה זה בחינה. הוא לא מסביר אותה. הוא אמר, אלוקים עשה שירו מפניו, תבחנו, ובזה הוא נגמר. מיד הוא הולך ומסביר למה האדם לא מצליח לבחון. הוא מסביר שיש שלושה דברים שבגללם אדם נמנע מהמבט המיוחד הזה, והדברים האלה נראים ממש, 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 זה לשון של ראשונים, אז זה קצת קשה, אבל כשמבינים מה כתוב פה, זה נראה ממש, ממש כאילו זה נכתב עלינו אתמול. אחד מהם, אחד הסיבות שאדם מונע מעצמו את המבט על הטוב, אחד מהם רוב התעסקם בעניין העולם, והרבותם נכסים, והתאוותם מה שלא יגיעו אליו ממנו, ומה שנבצר מהם מתענוגיו, והתעלמו מהביט אל טובות הבורא עליהם, מפני שליבם תלוי בעוצם מה שהם מקווים ממלא תאוותם והשלמת משאלותם. טוב, אז זה לשון של ראשונים, אז בואו נתראה את זה שוב. ותנסו להגיד מה אתם מבינות. מה מונע, מה הדבר הראשוני שמונע את הבחינה? אחד מהם רוב התעסקם בעניין העולם הזה, הרבותם נכסים, התאוותם מה שלא יגיעו אליו ממנו, מה שנבצר מהם מתענוגיו, והתעלמו מהביט אל טובות הבורא עליהם. מפני שליבם תלוי בעוצם מה שהם מקווים ממלא תאוותם והשלמת משאלותם. מה מונע את הטוב? מה אתם מבינות? מה כתוב פה? אחד אחד, כן. אחת אחת. אה? התאוות והשפע. זה המרכז, זה כתוב פה. נכון. אבל מה הנקודה? שלא הגענו. בסדר? אז הנה נקרא את זה רק במילים, זה נכון מאוד. ומה שנבצר מהם מתענוגיו, מה שלא יגיעו אליו ממנו, ומה שנבצר מהם מתענוגיו, את צודקת שהתענוגים נמצאים פה, אבל הדחייה והדחיפה אל התענוג זה לא המרכז. זה לא בגלל שאנחנו חומרנים, אנחנו לא בוחנים את העולם הזה, מחפשים את אלוקים, אלא בגלל שאנחנו מתאבים למעבר, ובמשפט הבא, מפני שליבם תלוי בעוצם מה שהם מקווים. לאדם יש שאיפות, והשאיפות הללו מסבכות אותו. הוא מרחיב את זה בהמשך, כי כל אשר יגיעו ממנו אל מעלה, אדם שאף איזה שאיפה, הגיע למקום עליון יותר, מבקשים משהו למעלה ממנו, ודורשים מה שאחריה, ותמעטנה ביניהם הטובות הרבות, ותקטנה אצלם המתנות הגדולות, עד, שזה ממש ממש שכיח, עד שחושבים כל טובה שיש לזולתם כאילו נשללה מהם. ומה שהגיע להם ממנה רעות מוצאות אותם. ולא הבינו את פעולות השם המטיב בהם עליהם, כמו שכתב, אמר הכתוב, רשע כגובה אפו בלדרוש אל אלוהים כל מזימותיו. רבנו בחיים מגדיר אנשים כאלה כאנשים רשעים. אז יש פה כמה דברים שצריך לפתוח. קודם כל, למה זה רשע? אדם רצח מישהו, גנב למישהו, פגע במישהו. זה רשע. פה אדם עסוק בלהתקדם. דבר נוסף, כמו שדיקו פה, טוב, מה שמונע מהאדם את הבחינה ואת הסתכלות על הטוב, כתוב פה שזה השאיפה, מבקשים משהו למעלה ממנו. מקווים למלא תאוותם, השלמת משאלותם. לכאורה כתוב פה שמה שמסבך את האדם זה השאיפות שלו. שאיפות, זה דבר טוב או דבר רע? דבר נהדר, דבר קריטי. אדם שלא שואף הוא אדם מת, הוא אדם שאין בו חיות. הגמרא אומרת שאסור לקרוא קריאת שמע פרקדן. מה זה פרקדן? זה אדם ששוכב. אדם שוכב וקורא קריאת שמע, הלכתית גם זה בעיה, אדם צריך לשבת מוטה, קריאת שמע למיטה. אדם צריך לשבת מוטה, יושב, אבל פרקדן ככה. עכשיו זה כל דיונים, כל מיני דיונים הלכתיים. למה? הרב בן אריה מסביר שאדם אסור לשכב ולקרוא קריאת שמע, בגלל שקבלת עול מלכות שמיים עושה אדם אקטיבי, עושה אדם חי, בוחר, נע קדימה, מסתער על המטרות. אברהם אבינו חידש בעולם את הלך לך הגדול, אנחנו בפרשיות של לך לך. יש בחסידות כל מיני הרגשות של אנשי קודש, אדמו"רים, אומרים שלקראת פרשת לך לך הם מרגישים אצלם איך העולם הופך מעולם חשוך של תוהו ובוהו לעולם שקיבל נשמה. אברהם אבינו מתחילה להתבצר תנועה. התנועה בחיים של האדם היא קריטית. ושאיפות זה דבר שמחיה את האדם. למה? כי במה תלויית חיות האדם? מה אתן אומרות? מה הדבר שמחיה את האדם? מה הכוח הכי חשוב שיש באדם שצריך כל הזמן להחיות אותו? מה זה? רצון. נכון. אדם רצוני זה אדם בריא. ואדם גדול זה אדם שצריך לעסוק כל הזמן בדרך שלו לתקף את הרצון. שיהיה לו תוקף של רצון, רצון מלא גבורה, מלא אחריות, מלא ביקוש טוב. ומעבר לבקשת הטוב, אם הוא רצה משהו, אז הוא הולך גם להשיג אותו. ומלא יש לאדם שאיפות. למה לא נדעו לאדם שאיפות בחיים? לא בגלל שהוא אכל משהו מקולקל אתמול בלילה. נדעו לאדם שאיפות בגלל שהוא רוצה להיות שלם. בגלל שיש בו געגוע לשלמות. מי גזר שיהיה לו געגוע כזה? הקדוש ברוך הוא צלם אלוקים שבו, דופק על קירות ליבו ואומר לו, אתה גדול. אז זה נכון שהשקעת והגעת ונפלא, אבל כמעט כמעט הנפש לעולם לא תמלא, נכון? עירוני ובת מלך, כל מה שנזין את הנשמה הזאת, היא תרצה יותר. אז איך המושג הזה שהוא מה שמעמיד את החיים שלנו, שהוא הדבר הבריא ביותר, שהוא מתקף את הרצון שלנו, איך הוא מונע את הבחינה? אז אסור לשאוף, השאיפה זה לא טוב, שאיפה זה טעם החיים, או שזה מה שמונע מאיתנו בעצבנות כזאת לא לראות את הטובות שיש לנו? על מה רבנו בחיים מדבר?
אולי הוא מדבר על זה שמסתכלים על החוסר, כאילו בין הרבה זמן אומר, אוקיי, אני רוצה להגיע לשם, אבל כאילו כל השאר לא טוב ולא מסכים וחסר לו.
הוא מדבר על זה, אבל אני מנסה לחדד להבין אותך, בסוף זו שאיפה. שאיפה, זה אומר, אני לא שמח מהנתון הקיים. אדם נשוי 5 שנים, הוא בקשר מאוד מאוד טוב עם אשתו. הוא שמח, היא שמחה. הם רוצים מעבר, הם רוצים קשר עמוק יותר. הם רוצים להעמיק את כל מה שהם פגשו. נכון? מה חסר בזה? זה שאיפה. שאיפה זה לערער על המצב הקיים ולבנות מעבר.
אולי זה לא שאיפה, זה שאיפה
חומיות. אנחנו מדברים רק על שאיפות טובות. גם רבנו בחיי עוסק בדברים טובים. לקוות, תראי את המילים שלו, דורשים מה שאחריה, משהו למעלה ממנו. מי שחולם להיות בגובה הבלטה, אנחנו לא מדברים עליו. ברוך השם, זה ברוך שלא עשה ניגוי. המציאות שקשורה למציאות מאוד מאוד נמוכה, שפלה בחיים, לא כל הגויים שפלים, אבל המציאות הזאת של תביעת חיים גדולה, בזה אנחנו מדברים. למעלה ממנו, הוא רוצה להתקדם. אם שאיפות זה דבר חשוב, אז מה רבנו בחיי מתאר? תסבירי קצת.
כאילו בלי, רוצים להגיע להפרה, כאילו לא, כאילו לא רוצים את הדרך, כאילו רק רוצים, כאילו קרה משנה שכאילו רוצים להגיע למטרה וכאילו כל רק לכבוש את המטרות וכאילו בלי ה...
כאילו הם לא מבינים שהמצב שהם נמצאים בו עכשיו זה גם טוב.
הדרך, המצב, ההווי, כן, זה דברים טובים. עוד מישהו רוצה להרחיב את הנקודה הזאת? מי שהיא? כן.
בכלל בעיניי זה צריך ללמוד גם להגדיל מטרות ושאיפות שהן כאילו מוקרמות את המסע של הבננה וגם אני חושבת מה שהם אמרו צריך הרבה סבלנו את הדרך ולמקום שבו בננה נמצא.
איך בונים את האיזונים הללו בין שאיפות חדשות, תנועה קדימה, רצון להתקדם לבין סבלנות לדרך? איך זה קיים? זה נכון מה שאתם אומרים? מה הכוונה?
אם אדם אומר, אני רוצה להיות רב, כאילו, סתם אלא, כאילו, משהו שהוא מאוד אלא, כי בסוף אי אפשר כאילו כל מה להגיד, כאילו, את אותו דבר, צריך לפרוט את זה, כאילו, גם יותר קטנים.
מטרות קרובות, משהו שהוא בר השגה.
כן.
שומע, עוד כיוונים?
גם בן אדם שבוא את מה שהוא כבר השיג, אז הוא בסוף לא באמת מאמין ביכולת שלנו להתקדם, כי יש רק מטרה אחת סופית ואין דרך ואין דברים שהם
כן, אני אקח את הדברים האלה, אני אנסה לסגנן אותם. במושג שאיפה יש שתי סוגים של שאיפות. אנחנו חיים בזמנים, יש עבר, הווה ועתיד. לנו, כבני אנוש, הרבה יותר קל עם העתיד שלנו מאשר עם ההווה ועם העבר. העבר אין לנו השפעה, זה מה שקרה, זה מה שיש. אין לנו נגיעה, העתיד הוא מיוחל. זאת אומרת שהכפירה האשימה מאוד מאוד את העולם הדתי, שבעזרת השם של העולם הדתי הוא יצר חולשה, הוא יצר אנשים רפואיים, לא רצוניים, בעזרת השם. בוא נבנה את המדינה בעזרת השם, גם היום זה ככה דרך אגב. תעשה את זה בעזרת השם, בעזרת השם זה כאילו סוג של מושג, נדבר על זה, נדבר איתי, בעזרת השם. זה משהו שהוא עלול, עלול להיות נובע מחולשה. כשאדם מניח את השאיפה שלו כלפי העתיד, אז זה טוב, שאיפות זה דבר טוב, אבל הוא צריך לעשות את זה בצורה מדויקת. יש הרבה שאיפות, כמו שהסבירו פה, יש הרבה שאיפות והרבה מטרות, שהמפגש עם העתיד הוא נושא בוז גדול מאוד מאוד כלפי ההווה. מתוך יחולי לב אל מדרגות חדשות שהופיעו הלאה במחר, אדם מתייחס כרגע אל ההווה שלו בצורה מזולזלת ביותר. הוא כל כך, כל כך לא מעריך את מה שנמצא כרגע, אז יש לו נטייה כזאת להתרפק על העתיד. היום אני על הפנים. אבל עוד שנת מדרשה, וואו, שמה השלמות נמצאת. בשיעור ב' בישיבה הוא ממש, ממש אין לו את זה, אבל בשיעור A, נשוי, אברך, שמה זה, כל החיים. היום כחפש בשין ג' הוא שובר שמירה, אבל כשהוא יהיה קצין, שמה באמת הוא יגלה מה זה עזרת ישראל מהצר. אנחנו, יש בנו איזה נטייה לדחיינות. הרבה פעמים שאיפה היא לא יוצרת גודל בגלל שאדם סומך על זה שהעתיד יביא איתו איזה ברכה מיוחלת, איזה נס יקרה לו. אבל השאיפות הללו לא רק שהן לא גורמות לאדם להתקדם, הן בונות זלזול אדיר בחיים ההוויים שלו. שאיפה אמיתית מתוקנת, היא מקדמת החיים רק מכוח זה שהיא מעריכה ומכבדת את ההווה שהצמיח את השאיפה. זה שמתעורר לאדם לבנות חיים גדולים בכל תחום, בכל תחום, זה שבחור נכנס שיעור א' לישיבה ויש בו חשק להגיע לשיעור ג', זה בגלל שמשהו בקשר בינו לבין התורה התרחב עכשיו. זה שאדם מניח את כל החיים שלו ונכנס לשנת תורה כזאת, זה בגלל שהוא לא רוצה להיות קשור אל התורה. בסוף השנה הזאת הוא יגלה שהוא קשור אל התורה. לא, הוא קשור עכשיו אל התורה. והמציאות הזאת של התורה כל כך בוערת בו, כל כך אמיתית ומדויקת אצלו, עד כדי כך שהוא מניח את כל העולם בצד ונקשר בה, במציאות הזאת של התורה. זה מעניין אותו. זה קיים בכל תחום. שאיפה טובה היא שאיפה שמכבדת את המקום האהובי של האדם. ויודעת שהאדם מתגעגע אליו, רק מכוח זה שהוא כבר בשל, כי יש בו איזה שייכות. עכשיו, מבחינה כמותית, את הבשלות הזאת צריך להרחיב, צריך להגדיל. ובחיים של ברכה, לא משנה לאיזה שאיפה חדשה תגיע, הסובה שלך ממנה יהיה מהר מאוד, ככה מתקדמים. אבל תמיד, תמיד זה יהיה מתוך ברכה שאתה מחזיק כרגע. ואם אדם חולם להגיע למטרות מאוד 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 גדולות, שאין לו שום יד ורגל בהן, אז הוא רץ על מטרות, אז העולם יגיד, הוא לא יצליח להגיע אליהם. הוא מצליח מצוין להגיע למטרות האלה. אבל הוא חלול מתוכן. הוא לא מכיר את הברכה שלהם. הוא לא שייך אל שם באמת. אדם רוצה להחזיק באיזה מטרה גדולה, משמעותית. אדם רוצה לנסוע מפה לירושלים. יש 40 קילומטר, שהם בערך 80 עם הפקקים שיש פה כל יום, אבל בערך יש 40 קילומטר מפה לירושלים. והוא רוצה לעשות את זה זריז, הוא רוצה להיות בירושלים. אז קוראים לו כל מיני דברים שהוא רוצה לעשות את זה זריז. קודם כל הוא לא מחשבן נכון את הזמן. הוא יעשה את זה זריז, יקרה לו איזה נס. אבל גם הוא יוצא מספיק בזמן, הוא יוצא לא בזמן, אז הוא נוסע גם כמו מישהו שאין לו זמן. תאונות דרכים. המציאות הזאת היא שגובה מאיתנו מחירים אדירים. לא מאבק נגד שונים שמחפשים אותם, לא איזה מלחמה בין אידאות. כאב לב כזה של בזבוז חיים בדרך, תאונות דרכים קורות מזה, שאדם רוצה להיות בשאיפה. הוא סימן מטרה, כמו שאמרו פה טוב, הוא סימן מטרה, והוא לא מוכן לשלם את הדרך אל המטרה. הוא לא מבין שבשביל להיות בירושלים, מקריית ארבע, כל קילומטר בדרך לירושלים, הוא יותר קרוב לירושלים. ככה הולכים לירושלים. זה מתחיל מפה. אם אדם רוצה לבנות איזו מדרגת חיים גדולה בחיים שלו, הוא צריך לבנות אותה היום. אם אדם רוצה שהבית שלו יהיה בית מלא חסד, מלא ענווה, ויתור, חברות, הוא לא בונה את זה תחת החופה בלבד שהוא פוגש את הפרטנר לבנות את זה, הוא בונה את זה היום בחיים שלו. הוא מגלה וחושף שהשאיפות הללו הן צריכות להתחבר כרגע אל ההווה היקר הזה. ואם הוא לא, אז הוא נהיה רעב. הוא רץ קדימה למטרות שהוא לא שייך בהן, ואז השאיפות, לא רק שהן לא מקדמות אותו, הן עושות אותו רעב, הן עושות אותו עייף. כי כל מקום שהוא יגיע אליו, הוא ירצה מעבר. כל מקום שהוא יצמח אליו, הוא ירצה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. אומר רבי מרדכי, מה שיהיה זה שיתעלמו מהביט אל טובות הבורא עליהם, בגלל שהם לא עסוקים בהווה שסובב אותם, בגלל שליבן תלוי בעוצם מה שהוא מקווים, ממלא תאוותם והשלמת משאלותם. כל אשר יגיעו ממנו אל מעלה, מבקשים מה הוא שלמעלה ממנו. מה שדוחף אותם בחיים, זה כל הזמן להתקדם, דורשים מה שאחריה. הדחף להתקדם הוא נפלא, אבל הדחף להתקדמות הוא חייב להיות מקוטב עם היופי שנמצא כרגע, שהוביל את הדחף הזה. למה אתה דוחף להשתלם? למה אתה נדחף להשתלם בכלל? למה אתה נדחף לחיי שלמות? בגלל שיש בו משהו אלוקי גדול שהוא רוצה להוציא אותו לפועל. זה נמצא כרגע, היום, אם בקולו תשמעו. צריך לשמוע בקולו, אבל זה נמצא כרגע. האם אנחנו בחיים רודפים אחר הטוב, או מרחיבים את הטוב שנמצא בחיים שלנו? אנחנו חיים בתרבות שמאוד מאוד מאוד, לא משנה גם נגיד מאוד, מאוד 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 תעשייתית. היא מאוד דוחפת אותנו להגיע אל יעדים חדשים, ושמה, שמה למצוא את הברכה. זה תרבות כזאת של X פלוס אחד. לא משנה מה תהיה, ה-X הוא לא מעניין. זה התוספת שתגיע, ותגיע, ותגיע. אדם עושה איזה תפקיד, הוא עושה אותו טוב. הוא עושה אותו מעולה, מעולה, חבל על הזמן. בזה הוא טוב, בזה הוא יודע לעשות מצוין. מישהו פוגש אותו עכשיו, אומר לו, מה נשמע? אומר לו, אני בתפקיד הזה הולך מצוין. פוגש אותו אחרי 5 שנים, תגיד, אתה עדיין בתפקיד הזה? כן, טוב לי, מעולה. אבל אתה עדיין שם, אתה לא רוצה. כל זוטר, כל עובד זוטר בראש התרבותי שלנו, צריך יום אחד להיות מנהל. למה? מי אמר בכלל שיש לו כישרונות מנהלתיים? יש אנשים, תן להם את התפקיד שלהם, את המשבצת שלהם, הם יעשו אותה חבל על הזמן. זה הכישרון שלהם. אלא מה? שבעולם תעשייתי כזה, שאדם צריך להגיע לעמדות כוח, לכיוונים, לתנועות, אז אם לא התקדמת, אתה עומד במקום. אבל הוא מצוין בזה. זה מה שהוא, זה הכישרון שלו, זה מה שהוא מסוגל, זה מה שבירך אותו הקדוש ברוך הוא. אז מה? אז לא התקדמת? לא נדחפת? עולם מלא מלא עצבנות, מלא לחץ, מלא תנועה כזאת שקרייריזם כזה. מה עשית ומה פעלת? איך יש בך? זה עולם של פיקציה. זה עולם של דמיונות. בעולם כזה אנשים נדחפים למטרות מאוד מאוד גדולות, אבל הם בזים לפרטים ולעולם ההווה שלהם. יודעים שלאחרונה הצבא חידש שכל מי שעושה סך מסוים של שנות קבע, לא הרבה, 4-5 שנים, הוא זכאי לטיפול זוגי 2 שנים על חשבון המדינה. זה משהו נחמד, יפה, אבל זה נכתב בדם. בגלל שהרבה אנשים הגיעו ליעדים מאוד מאוד גדולים בצבא, וכל המציאות הפרטית שלהם הייתה חרובה לגמרי. אנשים היו מגדים, סמגדים וצפונה, ופרקו בדים. ואז אדם שיש לו קצת שכל, הוא קצין טוב, אומרים לו, בוא תצא למגדים, ימות העולם, אני רוצה לעזוב את אשתי, אני רוצה להתגרד, אני רוצה להמלל ילדים. ממה זה נובע? ממה זה קורה? הצבא במערכת מאוד מאוד כזאת. אם אתה חפש טוב, אתה חייב לצאת לקצינים. חייב, חייב. הוא לא יודע לנהל בכלל חבר'ה. הוא לא מנהיג. הוא לא יודע להגיד חבר'ה, קחו אחריות. לא כל אחד שמקבל דרגות על הכתף, הוא יודע להניע אנשים אחריו. הסדר, אז הוא עשה וממם הוא עשה. אם הוא עשה ממם, הוא חייב להיות מגד. ואם לא, אז משהו לא טוב. הוא עשה כבר 3 תפקידים באותו דבר, אבל טוב לך. ואתה מביא ברכה. ואתה עושה טוב. אז במערכת כזאת שנדחפים קדימה, אנשים מגיעים ליעדים גדולים, אבל הם בזים לפרטים שדוחפים אותם אל הגודל הזה, ואז נוצרים אנשים חלולים. מה הכוונה חלולים? לא אנשים גדולים, גדולים, אבל במרחבים מסוימים בחיים שלהם יש הזנחה אדירה. אנחנו בונים תיקון כהגעה ליעד. העולם התרבותי, לא אנחנו, העולם התרבותי שלנו מגדיר תיקון, מגדיר הצלחה, אם הגעת ליעד. עזוב, רוץ לשם, פוס את המקום, אחרי זה תבנה אחורה את הדילי של השנים של הריצה, נכון? אבל מה לעשות שקריירה וילדים ומשפחה, הכל נמצא באותו כיוון, ואם אתה רץ לשם אל המטרה, נכון? להגיע, לקבל איזה משרה מכובדת, אז איפה הילדים נמצאים? ואיפה הנפש שלך נמצאת? ואיפה העולם החברתי, העולם שאתה בונה, איפה הוא נמצא? אז רצים אנשים על מטרות, ואת הגודל שלהם הם מגדירים להחזיק איזה משהו שם באופק, אבל בפנים נוצר עולם חלול, עולם שלא מזוהה עם הגודל שאותו הוא בנה, את הגודל שאותו הוא השיג. ואז נוצר שבר, והשבר הוא טוב, ושהוא דורש לבנות את הכל מלכתחילה, לראות את הערך בפרטים, לבחון כל רגע ורגע צעד בחיים, לא מכוח המחר, אלא מכוח ההווה, מכוח ברכת ההווה. כן. צודקת לגמרי, זה סכנה. אבל יש פה איזה פרדוקס. אדם בלי שאיפות הוא אדם גמור. הוא אדם מת. באמת מת. ואדם עם שאיפות זה אדם שכמעט אין קיר בחיים שאוכל לעצור אותו. בתקופה מסוימת בחיים הייתה איזה קרוב משפחה שעבר תאונת דרכים מאוד 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 קשה. עבורי, בסביבה. מאוד מאוד קשה. ניזוק בגוף בצורה מאוד מאוד משמעותית, היה צריך לבנות את עצמו מאפס, מכלום היה צריך לצמוח. והיה מאוד מאוד מרשים לראות את התהליך שהוא עשה. יש לו בית, יש לו חיים, יש לו ילדים. המציאות שמה לו סטופ כזה, הוא מתחיל ללמוד ללכת, והוא לא סופר. זה כוח פנימי אדיר, רצון לחיות. כל דבר שהיה צריך להתמודד איתו, לקח לו זמן. זה לא היה ברגע. כל דבר שהיה צריך להתמודד איתו, הוא כבש את היד ונבנה מזה וצמח. במקביל חבר, באותה תקופה ממש, במקביל חבר, עבר, הגיע לאיזה שבר גדול בחיים, ובנפש משהו נכבה לו. נכנס לאיזה דיכאון עמוק מאוד מאוד מאוד. גם שם יש בית, יש עבודה, יש ילדים, וזה היה מאוד מאוד, הפער היה מאוד אוכוטומי בין שני הכיוונים. אדם שנלקח ממנו הכל, משהו בבת אחת שם לו קיר מול החיים וכל ההרגלים שלו והוא צריך להתמודד איתו, איזה מאבק, לבן אדם שהכל כלפי חוץ נמצא. הבית, המשפחה, הכל, כל המעגלים נמצאים. והוא לא מצליח להניע את עצמו. אדם שלקחו ממנו הכל ומגיע להצלחות אדירות, ואדם שיש לו הכל והוא לא מצליח לזוז לשום מקום. את צודקת, יש פה איזה מורכבות. אם אנחנו לא שואפים, אנחנו מתבטלים, בטלה מביאה לדחת. אם אדם לא שואף נכון, אז הוא מאבד גם את החיים. המציאות והקשר החיים לא מאפשרת לו לחיות חיים של סימפתיה, של נחת, של התקדמות. כשאדם רואה את הטובות בחיים כל רגע, אני לא חושב שהוא יכול להישאר במקום לגמרי. יכול להיות שהשאיפה תתעמם קצת, ואולי באמת שאיפה היא לא חייבת להיות כזאת חדה. יש בנו משהו טבעי שדורש מאיתנו לגדול. המדרש אומר שעל כל צמח וצמח עומד מלאך, מכה על ראשו ואומר לו גדל. זה בטבע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הגיע תלמיד לרב זיודה ושאל אותו, למה על מלאכים, למה על פרחים יש מלאכים ועלינו לא. רב זיודה לקח לו את היד בשני ידיים, בבית מדרש, וצעק לו גדל, גדל, גדל. אז זה הכל מיני מסקנות. המסקנה הראשונה זה שהרב זיודה מלאך. טוב, אבל בשלב הרחב יותר, זה שמה הרב זיודה אמר לו, שבאמת אם תקשיב, יש בך משהו אמיתי שרוצה לגדול. את זה שום דבר לא יכול להעמם. את הרצון שלנו להתפתח אין שום דבר יכול להעמם. יש איזה יצר עורק כזה שרואה בהתפתחות בוז כלפי האדם עצמו. וזה מאוד קל. כי זה תלוי לקשר, תלוי מאוד בקשר בין אדם לעצמו, לברכה שבו, כמה מעריך את עצמו. והרבה פעמים אנשים שהם מאוד מאוד אמביציונים, הם מאוד מאוד בעלי תנועה, הם רצים אל העתיד בלי לפתח את ההווה. וזה מורכב. רבנו בחיי אומר שזה הדבר הראשון שמונע מהאדם את השמחה בהווה ובמה שקיים, ולגדל חיים של חדווה, של נחת. אז זה מורכב. מה עניתי? שזה מורכב בעצם, שבאמת צריך לבדוק כל הזמן את הדברים. אבל יש הרבה יותר חשש שהשאיפה תוליד רעב, מאשר השמחה בהווה תוליד בטלנות. כי השמחה בהווה היא תגדל את הבריאות הפשוטה שלנו, שעל כל צמח וצמח וכל שכן על אדם עומד מלאך ומכה על ראשו ואומר לו גדל. ובחיים של נחת, של הרווחה, אז התנועה לחיים היא מתבקשת, היא קיימת. איזה נער אחד שנכנס למפגש עם תורה, הוא עשה את זה ככה עם כל הלב. באמת, הוא ככה היה נישוק. הוא נכנס לבית מדרש, ככה הרגיש חיבור אדיר לגמרי, זה רצה, ומקום אמיתי ככה בלב, התחדש בו איזה רצון ללמוד, 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 ללמוד. איך שהרצון הזה הגיע עם כל הגודל שבו, נוצר בתוכו פחד אדיר. איזה פחד אדיר מההתקדמות. הוא לא יכול להסתכל קדימה, שהוא מסתכל קדימה, הוא רועד מפחד. מצד אחד הוא רוצה ללמוד, הוא מבין שזה מה שהוא רוצה להתפגש, תורה. הוא מבין את מה שהוא זיהה, זה הצעד, הוא לא מורער על זה. אדם גמור, הוא מת מפחד. מצד שני הוא מת מפחד, טוב, אז לך תנוח בבית, הוא לא רוצה לנוח בבית, הוא רוצה להתקדם מצד אחד. מצד שני, הפחדים שלו טורפים אותו. הפחדים שלו מעלימים ממנו את מה שהוא. אז הדריכו אותו רבותיו ללמוד שער הבחינה, לעסוק בשער הזה. לראות כיצד השאיפות שנולדות בך, הן לא סותרות את מה שאתה קיים בו כרגע בעובד. אדם פוגש חלומות אדירים, אז זה לא משאיר לו מקום. והדיוק בין הדברים האלה הוא יוצר נחת, הוא יוצר שמחה. יש... כן. כן, אולי בגלל זה, למרות שיש מושג גם תאווה חיובי, אבל אולי בגלל זה המושג פה הוא תאווה. בגלל שתאווה זה משהו עם קונוטציה שלילית. יש עד תאוות גבעות עולם, כתוב בברכת יוסף. יש מושג תאווה חיובי, אבל תאווה זה בדרך כלל קונוטציה שלילית. כוונה, שאדם מנסה לטרוף את החיים ולא לחיות אותם. מנסה להגיע ליעדים חדשים בלי להבין שהערך זה לא להגיע אל היעד, אלא לחיות את כל הדרך לשם. את כל השלבי ביניים, לחיות את ההווה. המהר"ל מסביר שבמילה הווה תמונה תמון שם הוויה, י' כ' ו' כ', הוא שם נמצא, בהווה. במגע, בעבר אין לנו יד, זה כבר קרה, בעתיד אין לנו יד, זה יקרה. אבל בהווה, כאן אנחנו מביאים ברכה. ככל שאדם נמצא כאן, עם כל הכוח, עם כל הכישרון שלו, והוא פועל בעולם הזה, אז ככה העתיד נוצר. הדברים האלה מובנים? כן.
לפני כן
מהרב
סיפר על שני אנשים
שעברו, כן, המשבר. מה מבדיל בין שני האנשים האלה?
כאילו, מה גורם
לבן
אדם אחד
דווקא
מאוד
לצמוח
ולקחת
את
חיים שלו
בידיים, ובן אדם שני לקפוא? אני חושב שזה שייכות על השאיפה. מה שנכבה בבחור שכזה, שעצר לו את החיים, זה שהוא לתקופה מסוימת, עבר זמן, הוא היום חי טוב, התקדם, ברוך השם, לתקופה מסוימת, איבד את הרצון שלו לחיות. איבד את האמון שלו בעצמו לחיות, ולהתפתח, ולגדול. זה מה שהחיים הביאו אותו לשם.
ואיך מחזירים
אותה? זה בקלות. פסיכיאטר זה נקרא. צריך אנשי מקצוע, יש אנשים שעושים את זה. אבל אני חושב שבשביל לא להגיע למקומות הקיצון האלה, אם אנחנו מכוונים, אז אנחנו לומדים את שער הבחינה. שער הבחינה זה בדיוק זה. זה הבריאות הנפלאה שקיימת לך בחיים. זה אדם שהגיע ליעדים מטורפים בחיים. הוא לא מוכר, אבל זה אדם שהגיע בתחומים שלו ליעדים מאוד מאוד גבוהים במעט מאוד זמן. אז הוא הגיע לקצה, והוא חלם ששם תגיע הרווחה והמנוחה וזה. הוא לא קיבל כלום. ואז הוא ריק. אין מה שמחיה אותו. לבחון, לעסוק בתוך היופי שנמצא בעולם הזה. היופי שנמצא בעולם הזה זה לא בפרסי נובל, לא בהקמות ממשלה, רוב מוחץ, ברוך השם, מה שקרה לנו גם. אבל שם זה, ברוך השם, קל לראות את זה. שם זה מתבקש. לעשות ביופי, ביופי הכי פשוט. שקודם כל, קודם כל, קודם כל, הכי קריטי, שנמצא בנו. שנמצא באדם עצמו. בתוכו, אם אדם יודע להסתכל על עצמו בצורה טובה, זה יודע גם להסתכל על אחרים. זה בדיוק מה שכתוב פה. שאדם לא רואה לראות את הטוב שבו, הוא לא יכול לראות את הטוב שבהווה שלו, אז כשהוא לא שם על זה ראש, כל טוב שקורה מסביב, אז הוא גנב לו את הטוב שלו. הוא גנב לו את היופי שלו. למה? כי כל טוב שמופיע בחיים, הוא מתגלה כמשהו שנגנב ממנו, הוא לא מאמין בשייכות שלו אל הטוב. אז בתוך עולם עצבני כזה, שמשהו מתגלה, הוא עסוק בלהמעיט את הטוב שבאחרים, כי הוא לא מכיר את הברכה שיש בעצמו. אבל שער הבחינה, רבנו בחיים מחנך לכך שתדע שאתה יפה. שאתה יפה לא בגלל שהחלטת, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, ויש בך איזה חידוש, ויש בך כישרונות, ויש בך ברכה. ואם תרגיע את עצמך אל מול השאיפות ואל מול הסביב ותבחן ותעסוק בגדלות הזאת שבך, אז הרוגע הזה הוא יבנה המון נחת, מצא אדיר לבנות חיים גדולים מתוך שמחה, מתוך שלווה. ובזה כולנו מאוד מאוד חלשים. אם אדם אומרים לו, תעשה חשבון נפש, כך דף, תעשה חשבון נפש. וואי, וואי, וואי. 5 דקות, נכון? דף כזה, פה, יש לך עוד דף. אפשר לומר לו ככה, דפים, חשבון נפש, אנחנו מאוד טובים. קח דף קטן, 10 שורות, תכתוב מה החוזקות שלך. תכתוב למה אנחנו צריכים אותך בעולם הזה. 2 שורות ואני צריך עוד קצת זמן, אני אחזיר, שיעורי בית. אדם לא יודע להגיד מה יפה בו. למה? כי אם הוא אומר מה יפה בו, אוי, בעל גייבה, נכון? מחזיק את הטובה שלו. מי דיבר עליך בכלל? מה אלוקים עשה אותך יפה? לא מה שלך. מה הברכה שבך? כשאדם מסתכל על הברכה שבו, אז הוא אדם חיוני, הוא מלא חיות, הוא רואה טוב והוא שמח בו. הוא לא עוסק בלקחת מאחרים את הטוב כי אין בו, כי הוא רעב כזה. הוא חלול. הוא מלא טוב, אז הוא אדם שמלא מלא פרגון. חברה טובה זה חברה שמפרגנת. כשמישהו עשה משהו טוב, אז מנציחים את זה. העולם היום אומר, אני לומד את הסלם ככה מדי פעם, אני עם חבר שיעור א', זה ככה בהרצה לאט לאט, לימדו אותי מושג עם 5 האחרון, מרימים לו. אתם מכירים את המושג הזה? לקח לי כמה דקות להתעשת עליו, אבל הסבירו לי. אבל זה פשט, זה ממש פשט, זה פוק חזי מעם הדבר. מה זה מרימים לו? אתה מעיף אותו, אתה נותן לו חיות, אתה נותן לו קיום. כשאתה מפרגן למישהו, אתה אומר לו, וואלה, אני רואה למה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. שאדם מסוגל לעשות את זה רק אם הוא חי בשמחה גם עם עצמו. ואהבת לרעך כמוך, כמוך, אתה לא יכול לאהוב אף אחד.
שמחה עצמית, כאילו היום כולם הולכים לטיפולים פסיכולוגיים, לצערים להצליח
לאהוב את עצמם, חס ושלום, לא כולם, אבל
כן. הרוב, 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 הרוב,
עשית סקר, בדקת? עשה שנשאל פה מי יש לו חבר פסיכולוג? ברוך השם, יש בריאות. יש שיטות, השיטות האלה גם אסור לזלזל בהן. התפתחנו מדעית. יש שיטות נפלאות, כל אחד שיעשה את זה איך שהוא ירצה. אבל אני לא מטפל, זה לא עושה, אני לא מתורה. המציאות פה היא תורה. רבנו בחיי יש לו שיטה רוחנית, שהיא תורה, היא גופי תורה. היא נקראת בחינה. שאדם יעסוק בצורה אקטיבית בטוב שמופיע כלפיו בחיים.
פשוט לעשות, פשוט לראות את הטוב ועד מה
זה. זה ממש לא פשוט, אבל כן. זה מה שצריך לעשות.
אני מנסה פשוט להבין איך לעשות את זה.
יש פה שער, שער 5 בחובת הלבבות, רבנו בחיי ייכנס לפרקטיקום משמעותי. לא אוקיי, לא בטוח נגיע לשם. אבל הוא עוסק, ולכן ממליץ לכל אחת להגיע לשם. הוא ממש ממש מפרק את הדברים. לא, אני רוצה להגיע, אבל בתפילה. אבל לפני הפרקטיקום, קודם כל ההכרה, ההכרה. ההכרה שיש בעולם טוב, צא לחפש אותו. אל תחפש אותו באירועים המטורפים, הגרנדיוזיים בחיים שלך. אלא קודם כל בצד הכי פשוט, בחיוך הפשוט בבוקר, בנעימות, בחברות, בהערת הפנים, במחשבה על אחר, במחשבה על עצמך, ביכולת שלך להגיד, זה מה שאני צריך, ואני עומד מאחורי זה. יש בזה בריאות. ושחברה חיה בריא, חברה חיה בצורך בריאות כזאת, בתוך עולם נעים כזה, אז המציאות קלה להתפתח, קלה להתקדם. שכל אחד רואה את הברכה שבו. זה העולם, נכון? שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם. איך זה קורה? שהאדם קודם כל מגיר את הברכה שבו. מה זה שער הבחינה? הבחינה זה בסוף להסתכל על החיים שלך בצורה אקטיבית, זה מה שאמרתי מקודם, פיזיותרפיה רוחנית. שאדם מתעקש להסתכל על החיים שלו בצורה טובה, לראות את הגודל שנמצא בחיים שלו, הגודל היומיומי, רגע רגע, דקה דקה. ואז השאיפות הן לא מפחידות אותך. מה קרה לנער ההוא שפגש דברים גדולים? למה זה הפחיד אותו כל כך? בגלל שהרצוי נכנס לחיים שלו בצורה מטורפת, הוא רוצה כל כך כל כך לגדול, והמצוי מאוד מאוד יחזב אותו. הוא רואה דברים ענקים, ממש ממש גדולים, והשאיפות האלה היו כל כך גדולות, הוא רוצה לגדול בתורה, והמצוי היה כל כך עני, דל, הוא במקרה הטוב, יש לו עוד כמה שריפות כבדות לחבות. ואז הניתוק בין זה לבין זה יצר כאב. אז מה לימדו אותו? לימדו אותו לבחון. לימדו אותו להבין שאם נולדה בך שאיפה לגדול בתורה, זה בגלל שיש קשר עצמי כרגע בינך לבין תורה. וכל שתתרפק עליו, אז הוא ידע לך ולהתרחב. אז צריך להרחיב בנושא הזה, ננסה. תשמעו את הדפים בעזרת השם.